שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. הפרק הזה הוא לא פרק טיפוסי, לפנינו הרצאה שעברה בכנס רוורסים 2017. האזנה נעימה.
קוראים לי אבישי, אני עובד בוויקס, במקרה שלא שמתם לב ללוגו כאן, שיימלס פלאג, והחולצה שלי, also שיימלס פלאג, והתפקיד שלי בוויקס זה סופטוור פרי, שזה אומר שהם סקסמים ודברים עובדים, בדרך כלל הם סקסמים ודברים לא עובדים, אבל בסדר, בכל זאת עולם התוכנה. ההרצאה של היום היא על נושא שלא כל כך מדברים עליו, או לטעמי לא מדברים עליו בכלל בתעשייה שלנו, וזה safety ו-human error. וספציפית אני הולך לדבר היום על המעבר שקרה ב-30-40 שנה האחרונות בעולם, בתעשייה הכבדה וספציפית בתעשיות עתירות סיכון, ממה שאנחנו קוראים לו safety one, למשהו חדש יותר שנקרא safety two, או יותר נכון, שינוי פרדיגמה שלם שקרה באיך אנחנו חושבים על אסונות וטעויות אנוש ואיך מונים אותם. אבל זו הרצאה. אבל כמו כל הרצאה מהסגנון הזה, כדאי שאנחנו נבין קצת על מה אנחנו מדברים. אז נתחיל עם איזשהו סיפור, סיפור מינואר 2017 פחות או יותר, בטוח שהמון אנשים שמעו עליו, זה היה אחת התקלות היותר, נקרא לזה, ויזיביליות בתקופה האחרונה. סטארט-אפ בשם gitlab.com, מתחרים של גיטאב, קרס. בסדר? זה הטוויט שהם שחררו מהסיפור הזה. מה שמעניין בקשל הזה, באסון הספציפי הזה, זה שהם היו עם טרנספרנסי מטורף. הם עשו לייב פיד של הטיפול של התקלה שלהם 24/7, ממש וידאו פיד ביוטיוב. הם העלו את כל האינפורמציה שהייתה להם בלייב לאיזשהו גוגל דוק עם עדכונים ומה אנחנו עושים, מה קורה וכל הסיפור הזה. הפוסט מורטום שלהם היה בחוץ. ולכן זו אחת התקלות שקיבלנו הצצה מאוד מאוד טובה למה קרה שם בעצם ואיך טיפלו בזה והכל בזמן אמת, אז זה היה מאוד מעניין. אז TLDR של מה קרה שם, 31 בינואר, בערך שעה 5 UTC פלוס מינוס, כן, T-time, GitLab נפלה ל-18 שעות, פחות או יותר, Irrecoverable Data Loss. זה משהו שיותר נדיר שקורה, ובניגוד לדאונטיים זה אי אפשר להחזיר, זה נזק בלתי הפיך הדברים האלה, תקלה מאוד מאוד חמורה, בסדר? מה שקרה בגדול, מחקו את הדאטאבייס הלא נכון. כן, טעות של אנוש קלאסית. ובנוסף לזה, כל הבקאפים לא עובדו. אופס, כן. גרסה יותר ארוכה שמה קרה שם. אז היה שם איזשהו, לא משנה כרגע למה, בגלל משהו שמנוע ספאם, increased load on the database, ואחרי זה הסלייבים שמחוברים לפריימרי דאטאבייס התחילו להיכשל, הרפליקציה שלהם הגיעה לכזה לג שהיא כבר לא יכלה להסתנכרן, וזה קורה להם פעם בכמה זמן הדברים האלה, ומה שהם עושים מצבים כאלה זה הם צריכים לסחרן מחדש את הסלייבים עם המאסטר. אז הם עשו איזשהו מניואל מיינטנס בשביל לעשות את זה, אבל הפעם הם לא הצליחו לסחרן מחדש את הסלייבים עם הדאטאבייס, עם הפריימרי דאטאבייס, והם הניחו שהבעיה זה איזשהו כלי בשם PG-Base Backup, זה Postgres למקרה שלא הזכרתי, ומסתבר שהוא לא הייתה הבעיה, אבל זאת לא הנקודה. כדי להתאושש מהתקלה הזאת, כדי לגרום לסלייבים להסתחרר, אז הם מחקו את הסטייט, או לפחות הם רצו למחוק את הסטייט על הסלייב של הכלי הזה, של PG-Base Backup, ובטעות הם הריצו את הפקודת RM-RF על השרת הלא נכון, הם הריצו את זה על הפריימרי בטעות, אחד המהנדסים הריצו על הפריימרי, אחרי בערך שנייה הוא הבין את הטעות הנוראית שהוא עשה, ועשה קונטרול C, ועד אז הספיקו להימחק 300 גיגה, שזה בגדול כל הדאטאבייס, לא נעים, לא נעים. אגב, יש פה QR קוד עם הפוסט מורטם המקורי למי שרוצה להסתכל עליו. בכל אופן, מה שקרה אחר כך, זה שהם ניסו לעשות ריסטור מהבקאפ, והם גילו שהבקט ב-S3, הסטורג' של איפה שהם שם את כל הבקאפים ריק, לא היה שם שום בקאפים, מסתבר שהבקאפים לא עבדו כבר כמה חודשים, הם פשוט לא קיבלו אימיילים על זה, את ה-notifications, בגלל בעצם שהאימייל פרוביידר שלהם היה לו איזה סרטיפיקט שהם לא קינפגו כמו שצריך, ומסתבר זה ככה כמה חודשים, שאר האופציות של הבקאפים לא הופעלו או שלא עבדו, במקרה היה להם LVM snapshot, זאת אומרת snapshot של הפייל סיסטם, של הדאטאבייס, שהם לקחו 6 שעות לפני האירוע, בכלל בשביל להעתיק לסטייג'ינג, לגמרי במקרה, וזה, משם הם השתחזרו. זאת אומרת, אם לא היה להם את זה, הם בכלל לא יכולים להשתחזר. זה היה למקרה לחלוטין. סביבת סטייג'ינג הייתה על חומרה הרבה הרבה יותר חלשה, כן? מכונות הרבה יותר חלשות באז'ור, ולכן לקח להם 18 שעות להעתיק את הדאטה. זה ה-TLDR. מה הגורם לתקלה הזאת? אז Business Insider, כן, זה מה שהופיע בעיתונות הכלכלית, אתם רואים פה מסומן, Human Error. התקלה הזו קרתה בגלל Human Error, מישהו מחק את הדאטה בסלון לא נכון. קורה. איך מטפלים ב-Human Error? בגדול, כמובן עושים פוסט-מורטם קודם כל כדי להבין מה קרה שם, ואחר כך, מכיוון שאנחנו מבינים שכנראה מישהו עשה טעות, אז אולי כדאי לקחת לו את הסודו, יש מצב. ובאמת ככה אנחנו מטפלים ברוב הדברים, אנחנו מנסים לתת מינימום הרשאות לאנשים שפחות יודעים מה הם עושים או לא עושים את הדברים האלה באופן כללי, כותבים פרוצדורות או ראנבוקס מאוד מאוד מפורטים לאיך צריך לעשות דברים, אתה עכשיו מתקין דאטאבייס או דיפלוי, אתה צריך לבדוק את זה, את זה ואת זה ואת זה ולקבל אישור מהו ולקבל מהאישור מזה, צ'יינג' מנג'מנט למי שעובד באנטרפרייזים וקורפורטים או מקומות עם רגולציה וכולי וכולי וכולי, וכמובן ספיישליזיישן, שזה בגדול אומר שיש אנשים ספציפיים שיודעים לעשות דברים מסוימים, הם כנראה מומחים יותר גדולים בזה, וכנראה שהסיכוי שהם יעשו טעויות יהיה יותר נמוך. זה בגדול מה שאמרתי עכשיו, באיזושהי תפיסה שנקראת Safety One, שכדאי שנדבר עליה. וזו הצורה שתמיד הסתכלנו על דברים כאלה ועל איך מונים אותם, והבלק של ההרצאה זה המעבר בעצם מ-Safety 1 ל-Safety 2, שזו התפיסה יותר חדשה. אז מה זה Safety 1 in a nutshell, זאת אומרת בבסיס? בגדול, קודם כל זה פוקוס על למנוע דברים רעים. זאת אומרת, מה זה Safety? Safety זה שאין תקלות, נכון? אין אסונות לצורך העניין. אז מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים למנוע את האסונות. ואנחנו אומרים שהאסונות או תאונות נגרמים על ידי איזה שהם root causes, טעויות, תקלות בציוד, באגים בתוכנה וכו' וכו' וכו', ואנחנו רוצים לגלות אותם, בשביל זה אנחנו עושים את הפוסט-מורטם, להבין מה היה הדבר הזה שנדפק שלקח איתו את כל שאר המערכת. אחד הדברים שאנחנו מגלים בפוסט-מורטמים האלה, זה שהיומנס, לאדם, עושים הרבה מאוד טעויות, hence המושג Human Error, והם מקור מאוד משמעותי לרוב התקלות שיש לנו במערכות האלה. וזו אכן בעיה. איך אנחנו מטפלים בזה? אנחנו כותבים הרבה מאוד פרוצדורות, הרבה מאוד שליטה על פעולות שאנחנו חושבים שהן מסוכנות. ובסופו של דבר זו תפיסה ריאקטיבית שאומרת, אם אתה רואה שיש משהו מסוכן, תתערב, תמנע אותו. בסדר? בדרך כלל ברוב הארגונים היותר גדולים וזה, יש מישהו מיוחד שאחראי על זה, יש מחלקות בטיחות, בצבא יש קציני בטיחות וכו' וכו' וכו'. אצלנו בתעשייה זה יותר נגיד חבר'ה מאופריישן, זה כל מיני דברים כאלה שהם תופסים את התפקיד הזה. סיורואים וכל מיני חבר'ה כאלה. זה אגב, לארי אליסון בהכרזה מלפני שבועיים קצת, עמד על הבמה והוא הכריז על דאטאבייס שמנהל את עצמו ללא מגע יד אדם, כמובן שזה אורקל אז אני לא מאמין שזה אשכרה עובד, אבל זאת לא הנקודה. הנקודה היא זה הטיעון שלו, אוקיי? זה ככה התפיסה הזאת, שתבינו, היא מאוד מאוד מושרשת בעולם האנטרפרייז וגם אצלנו. תעיפו את בני האדם מהמערכת, no human labor, תעיפו, תחסלו גם את הטעויות של בני האדם. לא יהיו טעויות, לא יהיו תקלות, והכל יהיה מושלם. בסדר? בגדול, כשאנחנו לא יכולים להעיף את בני האדם מהמערכת, וזו כמובן השאיפה שלנו, אז מה אנחנו עושים? אנחנו נותנים להם הוראות מאוד מאוד ברורות, איך צריך לעבוד, פרוצדורות, ספציפיקציות וכו' וכו' וכו', ואנחנו מניחים שהם לא יסטו מזה, הם יעשו את מה שכתוב שם, אז הכל יהיה בסדר. אפשר לסכם את התפיסה הזאת במשפט, באמא שלך תהיה יותר זהיר, אוקיי? כאילו, בסופו של דבר מישהו עושה טעות ואתה אומר לו, כאילו, וואלה, בן אדם, כאילו, איך לא ראית שאתה לא שרת הנכון? כאילו, היית צריך להיות יותר זהיר, היית צריך להסתכל יותר טוב, תיזהר יותר. ואם לא תיזהר יותר טוב, כנראה שיפטר אותך. זה בדרך כלל פחות נאמר, אבל גם קורה לא מעט. כל התפיסה הזאת בסוף מתבססת על איזשהו מודל, שנקרא The Falling Domino Model. אני בטוח שהרבה מאוד אנשים שמעו עליו, וגם פחות או יותר מבינים מה הוא אומר. זה מודל ליניארי, זה אומר שיש קוזן אפקט מאוד מאוד ברורים, X גרם ל-Y, שגרם ל-Z, שגרם ל-W, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, עד שבסוף הייתה תאונה, אוקיי? המניח, ההנחה במודל הזה שיש איזשהו single root cause, ושאם אנחנו נתערב, אם אנחנו נחסום את שרשרת האירועים הזו, אז מנענו את הכשל, מנענו את התקלה. איך אנחנו עושים את זה? או שאנחנו מעיפים את הרוט קוז כדי שהאבן דומינו הראשונה לא תיפול, או שאנחנו חותכים את זה באמצע עם איזשהו safety device. למשל, חגורת בטיחות זה safety device שאמור לחתוך את השרשרת אירועים לפני שאתה מתרסק על איזה קיר. אצלנו safety devices זה למשל לקחנו מישהו הרשאות, סודו. זה שאתה צריך עכשיו ללכת למישהו אחר ולהסביר לו מה אתה רוצה לעשות, זה האמצעי בטיחות שאנחנו מכניסים כדי למנוע תקלות. דוגמה. המודל הזה נשען בבסיס על איזושהי היפותזה שנקראת Different Causes Hypothesis. זה הבסיס ל-Safety One במקום, בסופו של דבר, מנטלית. מה זה אומר? אנחנו מניחים שתקלות נגרמות מ-causes, מסיבות שהן פונדמנטליות שונות ממה שאנחנו קוראים לו עבודה נורמלית. זאת אומרת, בעבודה נורמלית אתה עושה מה שכתוב בספר, לצורך העניין המכונה היא בסדר, היא לא נשברה ולא שום דבר, ויש לך איזה שהם תוצאות, איזה שהם דברים שהשגת, ובסוף הכל בסדר. מה קורה בתקלה? איפשהו מישהו עשה טעות, לצורך העניין לא עבד לפי הפרוצדורות, או לא ידק בורג מספיק טוב, וכתוצאה מזה המכונה נשברה וכו', כתוצאה מזה קרתה תקלה, וכתוצאה מזה קרה האסון. זה המודל. ההנחה היא שתקלות קורות בגלל סיבה שהיא במהות שלה שונה ממה שקורה בעבודה נורמלית. ועל זה מתבסס המודל. עכשיו, הניסיון שלכם, safety one עובד? לא, הוא לא עובד. עכשיו, למה הוא לא עובד? קודם כל, זה יוצר תרבות של פחד. אם אתה יודע שהולכים לפטר אותך כי עשית טעות, וזה קורה בהמון המון ארגונים, כל מי שהיה בצבא מכיר את זה, בדרך כלל כשקורה תאונה, פריוריטי מספר אחד של כולם, זה איך אנחנו דואגים שאף אחד לא ידע מזה. וזה מאוד מאוד בעייתי. זה הרבה מאוד משחקים של איך אני משפץ את הסטטיסטיקה וכאלה, לפעמים בצורה שהיא אימפליסית, לפעמים בצורה שהיא אקספליסית וכו' וכו' וכו'. אבל הבעיה הכי גדולה בסיפור הזה, קשה מאוד להסביר קומפלקס פיילירס ותקלות מורכבות במערכות מורכבות עם המודלים המאוד מאוד פשטניים האלה. ויש קונפליקט מובנה, כיוון שאנחנו מניחים שתקלות מגיעות מדברים שונים לגמרי מהעבודה הרגילה של העסק, אז מה שאנחנו אומרים בגדול זה, טוב, אנחנו נמנע את התקלות האלה, אבל המחיר של זה הוא שאתה לא יכול לעבוד. כן? כל מי שניסה לעשות deployment באנטרפרייז יודע כמה זה קשה להכניס שינויים אפילו טריוויאליים לתוך המערכת, ואתה פשוט לא יכול להתקדם. אתה מנסה לרוץ קדימה, ואתה לא יכול לעבוד. כי בא איזה מישהו אומר לך, רגע, אבל אם אתה עושה deployment היום, אתה תפיל את המערכת, אי אפשר. אז אתה עושה deployment בחודש הבא או בסוף הרבעון. הבעיה בכל הסיפור הזה, זה שכבני אדם יש לנו בייסים מאוד חזקים. קודם כל, יש לנו בייס לאינפורמציה חדשה. זאת אומרת, כשיש תקלה, אנחנו בדרך כלל נותנים חשיבות מאוד מאוד גדולה לאינפורמציה האחרונה שקלטנו, ואנחנו מכירים את זה בשאלה הידועה, מה שיניתנו בשעה האחרונה, או מה היה השינוי האחרון שעשינו. אנחנו מניחים אוטומטית, כי יש לנו בראש את הפולינג דומינו מודל, שהדבר האחרון שהשתנה, זה כנראה מה שהפיל את המערכת. מערכות מורכבות זה פשוט לא נכון, אבל זה בייס שיש לנו מובנה. ויש לנו המון המון בייסים אחרים שמפריעים לנו, כמו למשל confirmation bias ו-hindsight bias. תחשבו על פוסט-מורטמים. פוסט-מורטם, מה אתה אומר? תשמע, היית צריך לדעת שאתה על השרת או לא נכון, אבל זה hindsight bias. בזמן אמת, לא הייתה לך את האינפורמציה הזו. בדיעבד אתה יודע שבגלל שהיית על השרת או לא נכון, אז נפלה המערכת. אבל זה hindsight bias, לא ידעת את זה בזמן אמת. זה במיוחד נכון כשאנחנו מדברים על תקלות מורכבות. איך לא ידעת שאם אתה לא מקפד מספיק פרדים, אז המערכת תיתקע? וואלה, כי לא ידעת, אחרת הייתי מקפג את זה כמו שצריך, כן? זה hindsight bias. יש אגב cheat sheet פה, יש לינק ל-cognitive biases, יש מלא מהם. אתם תופתעו כמה החשיבה שלנו היא לא מותאמת לעולם המורכב שאנחנו חיים בו. יש מודלים יותר טובים לבעיות מורכבות. אז למשל, Swiss Cheese Model, זה מודל קצת יותר טוב, הוא כמובן לא מושלם, אף מודל לא מושלם, אבל הוא עוזר לנו להסביר תקלות מורכבות. הוא אומר, המערכת שלנו בנויה משכבות, בכל שכבה יש מלא מלא חורים, באגים, אזורים מסוכנים, דברים שיכולים להשתבש, ותקלות קורות כשהכוכבים מסתדרים, ואיכשהו יש לנו מסלול שעובר דרך כל החורים. או חורים בכל השכבות. מה שטוב במודל הזה שהוא מראה לנו, שגם אם אנחנו נסתום חור אחד זה לא מספיק, כי תמיד יכול להיות שניפול על חור אחר בשכבה וכו' וכו' וכו'. זה אומר שהמסלול של תקלה הוא מאוד לא ליניארי, לשים safety device שעוצר מסלול אחד כנראה לא יעזור, ואנחנו צריכים ללכת פה על איזה שהם פתרונות יותר מורכבים ויותר טובים. עכשיו בואו נדבר על Human Error. אף אחד לא בא לעבודה ואומר, וואלה, היום אני הולך להפיל את הדאטאבייס. או היום אני הולך להפיל את וויקס, או היום אני הולך לגרום לקור האטומי הזה לדלוף. אף אחד לא בא לעבודה בשביל לעשות את זה, בטח לא בקורים אטומיים, כי התוצאה הישירה של זה זה שאתה מת, ואף אחד לא בא לעבודה כדי למות, לפחות לא שאני מכיר אנשים כאלה. אז מה זה בדיוק אומר Human Error? כן? אף אחד לא רוצה לעשות את הטעויות האלה, אבל הן עדיין קורות. אז כנראה שיש פה משהו יותר עמוק. לצורך העניין, אם היינו מחליפים את הבחור שעשה R-F לשרת בבחור אחר, סבירות גבוהה מאוד שהוא גם היה עושה את התקלה. השאלה היא למה. אז תרימו את היד אם עשיתם פעם R-F למשהו שלא הייתם אמורים לעשות לו כן, כמעט כל החדר הרים את היד. אז הבעיה היא אנחנו, או שאולי הבעיה היא R-F, או איך שהמערכות הפעלה שלנו בנויות? אם כולם בחדר עשו את הטעות הזאת לפחות פעם אחת, כנראה שזה לא באמת טעות, זה נורמלי. נכון? אז אולי הבעיה היא בזה שאנחנו בונים מערכות שבני אדם לא יכולים להשתלט עליהן. דוגמה, אם יש לכם אוטומציה שמגיבה בטיים פריים של מילי סקנדס, אף בן אדם בעולם לא מסוגל להשתלט עליה. אף בן אדם. אנחנו לא מגיבים בקצבים האלה. לוקח לנו בערך 100 מילי סקנד בכלל לראות על מסך שמשהו השתנה. עד שאנחנו בכלל עושים משהו עם המקלדת, זה שניות. אנחנו לא מסוגלים לעבוד בטיים פריימים האלה. אז אם בניתם מערכת שעובד בצורה הזאת, כן, Human Errors הולכים לקרות כל הזמן. עכשיו, בני אדם עובדים בצורה שהיא מאוד variable. העבודה שלנו משתנה כל הזמן. אנחנו אף פעם לא עושים בדיוק 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 את אותו הדבר. אגב, ככה קאפצ'ה מזהה שזה בן אדם ולא רובוט. רובוטים פשוט מדויקים מדי. וזה טוב. זה טוב. אנחנו התפתחנו ככה מסיבה מסוימת. זו הסיבה שאנחנו ממש ממש טובים בלפתור בעיות שאף מחשב לא מסוגל להתמודד איתם. אנחנו יודעים להתמודד עם מצבים חדשים בצורה הרבה יותר טובה מכל מחשב, נכון להיום, עד סקיינט כנראה. ויש לזה מחיר. המחיר הוא שאנחנו ממש גרועים בדברים שחוזרים על עצמם. אנחנו פשוט משתעממים. וזה אומר שאם המערכת שלכם מניחה שאתם צריכים לעשות אותו דבר מדויק שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, כנראה שתהיה בעיה. בני אדם בעבודה שלהם, תמיד יש להם וריאציה, והמערכת צריכה לתמוך בזה. אגב, עייפות וביאסס, גם משהו שקורה. אגב, אחד הדברים הראשונים שהולכים, כשאתה עייף, זה היכולת שלך לשפוט כמה אתה עייף. וזה משהו שאנחנו יודעים משנים של מחקרים, כן? עכשיו, אנחנו גם בונים ארגונים, ובארגונים האלה יש איזשהו קונפליקט מובנה, תמיד, שהרבה פעמים לא מוציפים אותו. הוא מובלע, משקרים לעצמנו. אתם מכירים את זה שאומרים safety מעל הכל, בטיחות מעל הכל? זה שקר, נכון? כי אם בטיחות היא מעל הכל, בוא פשוט נסגור את המערכת. אף מערכת לא קיימת בשביל להיות בטוחה, אין דבר כזה. היא תמיד קיימת קודם כל כדי לעשות משהו אחר, וגם להיות הכי בטוחה שאפשר. נכון? אם אנחנו רוצים שלא יהיו תאונות דרכים, הדרך הכי פשוטה לעשות את זה, היא פשוט להוריד את המכוניות מהכביש, ולא יהיו תאונות דרכים יותר. אבל מה יקרה? לא נגיע לעבודה או לפה. אז אנחנו מוכנים לספוג איזושהי רמה של חוסר בטיחות כדי להשיג את זה. עכשיו, מי שמשקר לעצמו ואומר אנחנו רוצים אפס תאונות, וואלה, זה אומר שתהיה בעיה מאוד מאוד קשה להגיע לסייפטי אמיתי. כי אנשים פשוט ישקרו אחד לשני, ותמיד תמיד תמיד יהיה את הלחץ להשיג דברים, כן, אנחנו קוראים לזה production pressure, ובגללו אתה תהיה חייב לקסטר קצת. או לא לקסטח, אם לפחות תודה שזה המצב, שזה טרייד-אוף, כמו כל דבר באנג'ינירינג. בבסיס, התפיסה של safety one, הבעיה שלה, שאנחנו עושים פוסט-מורטם על דברים שמשתבשים. תזכרו, אנחנו רוצים למנוע דברים גרועים, אז כל פעם שמשהו משתבש, אנחנו הולכים ובודקים מה קרה שם, אבל זה בעיה. כי ב-99.9% מהמקרים, שום דבר לא משתבש, נכון? אז מה קורה? יש לנו selection bias, אנחנו מסתכלים על 0.1% מהעבודה ומתעלמים מ-99.9% מהמידע שיש לנו על מה קורה. זה נראה לכם הגיוני? זה אומר שכל פעם שאני מסתכל על עבודה, אין לי קונטקסט. אין לי קונטקסט לאיך העבודה הזו נעשית באמת. אז אני בא ואני מגלה בפוסט-מורטם שעשו לצורך העניין R-F או לצורך העניין ניסו לשחזר מבקאפ וזה לא עבד, בסדר, אוקיי. מה עם ה5 מיליון הפעמים האחרים, האחרות, שאנשים עשו R-F ושום דבר לא קרה? מה זה אומר? זו אינפורמציה שבכלל לא הכללנו בפוסט-מורטם. ובלי להסתכל על איך אנחנו עושים עבודה באופן נורמלי, כמו שצריך, אי אפשר להבין תקלות באמת. גם אי אפשר לתת קונטקסט לכמה דברים בטוחים או לא בטוחים. כן? זאת אומרת, הייתה איזו תאונת רכבת בספרד, אם אני זוכר נכון, שנהג עבר באור אדום בגדול. אז הדבר הראשון שעשו זה אמרו, רגע, למה עברת באור אדום? והדבר השני שעשו זה ללכת ולבדוק כמה פעמים בשנה האחרונה רכבות עברו באור אדום בספרד ולא הייתה שום תאונה. זה היה בערך 40 פעם. אז 40 לאחת, כן, אתה אומר, טוב, כנראה מסוכן, אבל לא עד כדי כך מסוכן. אבל זו לא השאלה המעניינת. השאלה המעניינת באמת היא, כמה פעמים רכבות עברו באור ירוק? כי זה מה שנותן קונטקסט פה, נכון? שהכל היה בסדר ולא הייתה שום פשלה, כמה פעמים זה קרה? והתשובה הייתה כמה מיליונים. שאם אתה לוקח את זה בקונטקסט הזה, ואתה לוקח 40 לחלק לכמה מיליונים, אתה מגלה שהמערכת הזו היא נורא נורא בטוחה. שתיאור התקלות שלה שואף לאפס כבר עכשיו. זאת אומרת שבתכלס אין כל כך מה שאפשר לעשות. זו מערכת שהיא במהות שלה כבר מאוד בטוחה. וזה מה שהקונטקסט נותן. זה נותן הבנה אמיתית של מה שקורה. ואנחנו לא עושים את זה בסייפטי וואן. עכשיו, כשאתה מתחיל להסתכל על איך עושים עבודה ביום-יום ועל מה קורה ביום-יום באמת, אתה מגלה משהו מאוד מעניין. העבודה, בדרך כלל בפועל, מאוד לא דומה לאיך שאנחנו מדמיינים אותה בראש. יש לנו איזה מודל על איך עושים עבודה, יש תקנות שמתארות איך עושים את העבודה, ובפועל כולנו יודעים טוב מאוד שהמרחק בין מה שקורה בשטח למה שכתוב בספרים הוא גדול. נכון? למעשה, אם מישהו שמעתם על שביתה איטלקית, מה זה שביתה איטלקית? זה לעשות דברים בדיוק כמו שכתוב בספר. ומה קורה כשעושים דברים כמו שכתוב בספר? כלום לא זז. אוקיי? כדי שמערכות יפעלו, וזו המציאות שלנו, אנחנו חייבים כסתח או לעשות שינויים, או נקרא לזה adjustments. זאת אומרת, אנחנו חייבים להתאים את המערכת לעולם כל הזמן. אם אנחנו לא עושים את זה, שום דבר לא זז. כמה פעמים קרה לכם שבאתם לעשות דיפלוי והיה איזה משהו שטיפה נדפק וזה, אז נכנסתם לאיזה שרת, שיניתם את זה שנייה והמשכתם עם הדיפלוי או מה שזה לא היה. אם אתם לא תעשו את זה, שום דבר לא יזוז. אי אפשר ללכת כמו ראש בקיר ולהגיד כאילו עוד לא, אני עושה רק מה שכתוב בספר הזה, כי שום דבר לא יזוז מצב כזה. אז כל הזמן יש פער בין איך שאנחנו מדמיינים עבודה לאיך שהעבודה קורית בפועל. אז נגיד בספר כתוב שעושים דיזיין וריוויו לכל דבר, אבל בפועל כולנו יודעים שזה קורה רק בנגיד 5% מהמקרים. עכשיו אם לא נודה בזה, ולא נלמד את זה, ולא נבין את זה, אז כאילו פוסט-מורטמים שלנו הם בגדול יהיה לבוא ולהגיד למישהו, בונה, היית צריך לעשות דיזיין, היית צריך להיות יותר זהיר, זה לא יהיה הרבה יותר טוב מזה. מכל זה מגיעה התפיסה החדשה שנקראת safety 2, safety 2. השינוי המשמעותי בתפיסה הזאת, זה קודם כל, אנחנו לא רוצים למנוע את התקלות, אנחנו לא מחפשים מינימום של בעיות. מה שאנחנו מחפשים זה מקסימום הצלחות. אנחנו מחפשים למקסם את ההצלחה של המערכת. זאת אומרת, אם safety זה תקלות חלקי כל הדברים שהצליחו, כל הדברים שקרו, אנחנו יכולים לטפל במונה, אנחנו יכולים גם לטפל במכנה. וזה השינוי המטורף פה. תחשבו על Continuous Deployment, Continuous Delivery, אנחנו תכף נדבר על זה בהמשך, זה בדיוק התפיסה הזאת, זה ההבנה ש-Safety לא מנוגד להצלחה, אלא הם הולכים ביחד. אם אנחנו נעזור לאנשים לעשות את העבודה שלהם יותר טוב, כנראה שגם יהיו פחות תקלות. וזה השינוי בתפיסה פה. אז קודם כל, הפוקוס הוא על איך דברים עובדים כמו שצריך, ולא על איך גורמים להם להיות פחות שבורים. דבר ראשון. השינוי השני, התפיסתי מאוד גדול, היא ההבנה שבני אדם הם חיוניים לאמינות של המערכת. הם לא הבעיה, הם הפתרון. וזה ממש שינוי גדול בתפיסה. בני אדם הם אלה שנותנים למערכת את היכולת להתמודד עם העולם המשתנה, ועם תקלות שהן במהות לא צפויות, ובלי בני אדם שום מערכת לא תצליח לעבוד. מאיפה הגיעה ההבנה הזאת? מזה שאתה מסתכל על תקלות ואתה מתחיל להסתכל לא על למה הם קרו, אלא איך הם יפתרו. איך נפתרות תקלות? מישהו מסדר אותן. זה איך. בלי בני אדם במערכת, לא יהיה מי שיסדר את התקלות. המצב שלנו יהיה עוד יותר גרוע. ובסופו של דבר זה מתבסס על התפיסה שה-different hypothesis cause שדיברנו עליה קודם, פשוט לא נכונה. אין באמת מקור שונה לחלק גדול מהתקלות. תקלות במהות שלהם הם הפליפ סייד, הם הצד השני של המטבע של הצלחות. הרבה פעמים יש דברים שכאילו, וואלה, הם עובדים כל רוב הזמן, 99% מהפעמים, פעם במאה זה מתפוצץ. וזה הטבע של העולם, זה דברים סטטיסטיים באופי שלהם. אז כאילו, זה באמת סיבה שונה? לא, שום דבר לא קרה שאתמול שהיה שונה מהיום. עשיתי בדיוק את אותו הדבר. פשוט היום נפלתי על בום, או הייתי טיפה יותר עייף. אבל גם הייתי 5 פעמים יותר עייף ושום דבר לא קרה. זה לא באמת סיבה שונה במהות. צריך להבין שבסופו של דבר סייפטי נוצר לא על ידי מי שכותב את התקנות, הוא לא נוצר על ידי מי שחוקר את התאונות, הוא נוצר במקום אחד בדיוק, על ידי אנשים שעושים את העבודה. אז מה המסקנה מזה? שצריך לתת להם יותר כוח, לא פחות כוח. לקחת להם פרמישנס למשל, זה כנראה לא יעזור. בסופו של דבר, מי שעשה את RM מינוס RF על השרת הלא נכון במקרה של גיטלאב, היו לו הרשאות, נכון? למישהו יהיו הרשאות תמיד לכל דבר בארגון. והוא גם בן אדם, נכון? אז כנראה שלקחת הרשאות לאנשים זה לא עוזר. צריך לתת להם יותר כוח ויותר קונטקסט ולעזור להם לעשות את העבודה יותר טוב, כי הם רוצים לעשות את העבודה יותר טוב ממילא. אף אחד לא בא לעבודה כדי לעשות תקלה. בני אדם, מה לעשות? טובים בלפתור בעיות, אנחנו עושים את זה כבר בערך 100,000 שנה, אפילו יותר מ-40,000 שנה האלה. אנחנו ממש טובים בזה, אנחנו עושים את זה המון המון זמן, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות. כל מה שצריך לעשות כדי להגיע לארגון בטוח, למנוע תקלות, זה פשוט לעזור לאנשים לעשות את מה שהם רוצים לעשות ממילא. וזה לפתור תקלות. עכשיו, בואו נסתכל מה קורה בתעשייה שלנו. כן? זאת אומרת, אפשר גם להסתכל עכשיו על הסיפור הזה של גיטלאב, דרך העיניים של safety 2. קודם הסתכלנו על הסיפור הזה דרך העיניים של safety 1. בסדר? X גרם ל-Y, בלה בלה בלה, הכל נתקע. אבל בואו נסתכל על הסיפור הזה בעיניים של safety 2. יש לנו פה קודם כל routine maintenance, משהו שקורה כל הזמן. עשינו את זה 1,000,000 פעם, שום דבר לא קרה, שום דבר לא התפוצץ, שום דבר לא היה שונה מאתמול, ווואלה, פתאום בום. זה כבר נראה אחרת לגמרי, כשמציגים את זה בקונטקסט הזה. הרוטין מיינטננס הזה, אחד האפקטים של כל רוטין מיינטננס, זה שהוא מכניס אנשים טיפה יותר לסטרס, הם טיפה יותר עסוקים, ה-workload עולה, כשה-workload עולה אתה שם לב פחות למה קורה, יש לך שטף של אינפורמציה שאתה צריך לאבד, אתה פחות שם לב לעוד דברים פריפריאליים שקורים, הסיכוי לתקלות כבר עולה. סתם כי נפח הפעילות עלה. אחר כך שימו לב לעוד משהו מעניין, זוכרים את ה-Swiss Cheese Model? זה לא הייתה תקלה אחת, זה היה אוסף שלם של תקלות שקרו, אוקיי? כן, גם היה לוד מוגבר על הדאטאבייס, גם הסלייבים נכשלו, גם הכלי שהיה אמור לעשות רימירור לא עבד. בנוסף לזה הייתה גם תקלה אחרת שבכלל לא קשורה במיילים, שבגללה בקאפים לא עובדים חודשים. זו תקלה אחרת שלא קשורה, אבל ביחד הם עשו בלגן. אוקיי? זו תקלה בשני לרז, שבשני לרז היו חורים, וזה ביחד עשה את התקלה. זה מכלול של דברים שקרו. לא נכון להסתכל על זה בתור קוזן אפקט, כי זה לא ממש קוזן אפקט. ואז היה גם איזשהו בן אדם שעשה משהו על השרת הלא נכון, כי לא היה לו מספיק קונטקסט. זאת אומרת, הבעיה היא בזה שלא הייתה לו מספיק אינפורמציה, הוא לא ידע על איזה שרת הוא נמצא. אוקיי? אגב, אם אנחנו מסתכלים על זה בעיניים האלה, אז PG-Based Backup, גם כלי מאוד בעייתי, הוא הטעה את המהנדסים, הוא לא היה הבעיה אגב. הכלי הזה עשה את מה שהוא היה אמור לעשות, פשוט הדוקומנטציה שלו הייתה מחורבנת, ולא היה ברור איך הוא אמור לעבוד, ורק כשהלכו ושאלו איזה מהנדס שמכיר את הכלי הזה ממש ממש טוב, הוא אמר להם, כן, זה תמיד היה ככה, איך לא ידעתם? זאת אומרת, הבעיה פה הייתה בעיה של קונטקסט, של זרימת אינפורמציה מחורבנת, של כלים שלא תוכננו בצורה טובה. וזה מה שלהסתכל על הדברים האלה ב-safety 2 מגלה לנו, ואז אנחנו באמת יכולים לעשות עם זה משהו. אז בואו נדבר על איך עושים דברים בתעשייה שלנו נכון להיום. זה כמובן לא נכון לכל החברות בתעשייה, אבל זה די דה פקטו סטנדרט. דוגמה מהחיים לאיך אנחנו מסתכלים על בטיחות, נוק. נוק זה דבר שנפוץ בהמון המון ארגונים, כן? מה הבעיה בתמונה הזאת? זו תמונה אגב של נוק סטנדרטי לגמרי. שני אנשים ומיליון מסכים, זה נכון מאוד. מה הבעיה עם שני אנשים ומיליון מסכים? אף אחד לא מסתכל על המסכים האלה, תסתכלו גם על הגודל של הפונטים, אין סיכוי שהם מסוגלים לקרוא את זה בכלל. זה שטף של אינפורמציה, זה לא יעיל בשיט, ארגונומיקה פה היא לא נכונה, כי בסוף כשיש לנו Windows, יש לנו חלונות, יש לנו מסכים אינטראקטיביים, אנחנו אשכרה יכולים להביא את האינפורמציה שאנחנו רוצים, ולא לשים מיליון מסכים, זה רק מפריע לנו בעיניים. תחשבו שיש עכשיו תקלות, יש עיבובים שמסיחים את הדעת מהמסך שאשכרה עובד עליו. למעשה, אם היינו מנסים לתכנן סביבת עבודה גרועה, לא היינו יכולים לתכנן סביבת עבודה יותר גרועה לתפעול תקלות. מישהו היה פעם בנוק בזמן שתקלה אמיתית קורית, טלפונים עפים שם, מסכים מעבבים, אנשים נכנסים ויוצאים, בלגן עם רעש, אי אפשר לתפעל תקלות בצורה נורמלית בנוק. לא יכולנו לחשוב על סביבה יותר גרועה לדבר הזה. וזה הדבר שאנחנו שמים כדי להגביר את הבטיחות בארגון. זה פשוט אבסורד. זה אבסורד. עכשיו, מה שהכי גרוע בסיפור הזה, זה שאנשים שמתפעלים את התקלות ואמורים למצוא את התקלות, הם אנשים אחרים מהאנשים שעובדים על המערכת. עכשיו, לאיפה זה מגיע? זה מגיע מהתפיסה של safety one, של different cause hypothesis. אם יש לזה סיבות אחרות לתקלה, אז מן הסתם שאנחנו רוצים שגם אנשים אחרים יטפלו בתקלה. אבל כשאתה מסתכל על זה בעיניים של safety two, ואתה יודע שהבן אדם שהכי equipped לטפל בתקלה, זה הבן אדם שעובד ביום-יום על המערכת, זוכרים? safety נוצר על ידי אנשים שעושים את העבודה, אז זה לא הגיוני לתת לאנשים אחרים לטפל בתקלה. ולמעשה נוק זה פשוט זיקוק של התפיסה של safety one. עוד דוגמה מהחיים שלנו על כמה זה מושרש. זה נגיוס, המוניטור הכי נפוץ בתעשייה, בסדר? לא אמור להפתיע אף אחד הדשבורד הזה, זה דשבורד של נגיוס, סטנדרטי לגמרי. תסתכלו על הצבעים, ירוק, צהוב, אדום לתקלות, כן? מה עיוורון צבעים הכי נפוץ באוכלוסייה? ניחוש? ירוק אדום, זה נכון. נגיוס לאנשים האלה, שזה בערך 5% מאוכלוסייה, אגב 10% מאוכלוסיית הגברים, שזה רוב האנשים בהייטק ובמקצועות האלה ספציפיים, לצערי, אבל זה מה יש, ככה זה נראה. הסיכוי שאתה תשים לב בדשבורד, במיוחד אם יש הרבה אדומים או הרבה צהובים, שאתה תשים לב שמה שיקפוץ לך בעין שיש תקלה, מאוד נמוך, במיוחד אם זה נמצא על הצד השני של החדר. זה נגיוס עם ה-UI, הגרסה החדשה של ה-UI שלהם. כמו שאתם רואים, זה לא ישתפר בכלל. אתם חושבים שסנסור בסדר? ממש ממש לא. פה אגב אין לי בכלל מושג מה תקלה מה לא. או מה וורנינג, זה פשוט הכל נראה די דומה. זה היה דה פקטו סטנדרט אצלנו, שתבינו. היה הרבה יותר הגיוני לעשות משהו כזה, נכון? אף אחד לא היה טועה במצב כזה. זה גם color coded, אבל גם shape coded. בסדר? הרבה 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 יותר טוב. זה כל מה שזה דורש. ההבנה שהבעיה היא לא שהבן אדם לא שם לב שמשהו דפוק בדשבורד. אנחנו לא הולכים אחר כך לבוא ולהגיד לבן אדם כאילו, למה לא ראית שזה קפץ בדשבורד? אוקיי? זה ההבנה שככה בני אדם עובדים ואנחנו צריכים לעזור להם לעשות עבודה יותר טוב. למשל, ידי דשבורדים יותר טובים. וכל מה שצריך כדי לעשות את זה זה שינוי ב-CSS, שתבינו כמה זה פשוט. אבל אף אחד לא עושה את זה. אז אנחנו יכולים לעשות עבודה הרבה יותר טובה. Continuous Deployment, למשל, זה בדיוק מגיע מההבנה שבטיחות, מניעת תקלות, זה הולך ביחד עם עבודה יותר טובה ויותר מהירה, זה לא מנוגד. יש חברות כמו Etsy ונטפליקס, הסיבה שאני מזכיר את שתי החברות האלה זה כי Etsy עשו עבודה מדהימה בכל מה שקשור ל-Human Aware Systems ולממשקים יותר טובים ולתת לאנשים יותר קונטקסט, ונטפליקס מאוד חזקים בקטע של לבנות מערכות שפשוט יותר רובסטיות. שאצלם תקלה, הם לקחו, הפנימו את התפיסה הזאת שאין באמת סיבות נפרדות לתקלות, אלא תקלה זה משהו נורמלי, ועל בסיס הם בנו את מה שנקרא Chaos Engineering. אז זה שתי דוגמאות לחברות שהן באמת מאוד מושקעות בתפיסה הזו של safety two בתעשייה שלנו, ומאוד מומלץ לקרוא על מה שהם עושים, מרתק. אני אקח דוגמה אחת מאצי, אז זה כלי של אצי שנקרא נגיוס הראלד, והם אומרים בגדול דבר כזה, שאתה מקבל התראה בלילה על איזושהי תקלה או איזושהי בעיה, בדרך כלל אתה מקבל התראה שאין בה שום קונטקסט. אתה צריך להתחיל ללכת ולחפש את הקונטקסט, ובדקות הראשונות של תקלה זה מאוד מאוד יקר, ורוב הסיכויים שאתה תעשה איזושהי טעות קטנה בהתחלה, ומשם זה כבר יהיה confirmation bias. למה לא ישלוח לך כבר איזשהו ריפורט עם קונטקסט על מה שקרה? גרפים, נתונים, מה היה ה-threshold שבכלל עשה טריגר להתראה הזאת. כלי מאוד פשוט ומאוד מאוד מועיל. אז זה דוגמה אחת לדברים שהם עושים, יש פה לינק לבלוג שלהם למי שזה מעניין. דוגמה אחרת שאני עשיתי דווקא בכמה חברות, בדיוק כדי למנוע תקלות כמו שהיו לגיטלאב, אתה נכנס לשרת, וזה המסך שאתה רואה, הפונטים קצת לא ברורים פה, אבל בגדול הכל color coded, הפרומפט שלך, color coded, אם זו סביבת פרודקשן, אז השם של השרת יהיה באדום, אם סביבה שהיא safe לצורך העניין, זה יהיה בירוק, יש גם underline למקרה שאתה עיוור צבעים, יש, אם אתה root למשל ולא user שהוא privileged, שהוא unprivileged, אז גם כן, ה-username משתנה בהתאם, אדום וקולר קוד וכל הדברים האלה. הרבה מאוד פקודות, כשאתה מקליד אותן בלינוקס והן עושות טעות, הן נכשלות, אתה לא רואה את זה. זה כישלון שהוא silent ואף אחד לא יודע ממנו. כן? כי האירור קוד לא מוצג בשום דבר, אז בפרומפט הזה, אם יש משהו שנכשל, האירור קוד יוצג בצד פה עם צבע מיוחד, כדי שתדע שהפקודה האחרונה שהקשת לא עבדה כמו שצריך. למשל, יש רשום מה השרת הזה, מה הוא עושה, השורה כאן אומרת איפה הלוגים. זאת אומרת, היא אומרת, אם אתה צריך עוד אינפורמציה על מה זה השרת הזה, הנה הפקודה, פקטור מינוס פי, שתביא לך עוד אינפורמציה על השרת, וכדאי שתסתכל בלוגים שנמצאים ב-varlog בלה בלה. מה התפקיד של השרת וכל הדברים האלה. מאוד מאוד פשוט לעשות את הדברים האלה, זה לקח לי בפעם הראשונה שעה, אחר כך זה כבר היה לי רספי מוכן לזה, וזה מונע מלא מלא תקלות. זה פשוט עוזר לאנשים לעשות עבודה יותר טובה, כי הם מבינים על מה הם עובדים ואיפה דברים נמצאים וכו' וכו' וכו'. אז מה אתם יכולים לעשות כדי להתקדם לסייפטי 2 מחר בבוקר? קודם כל להתחיל להתעסק במערכות שהן יותר human oriented, לתכנן מערכות בשביל בני אדם, ולא לתכנן מערכות שהן לא נוחות לבני אדם. זה אומר UX הרבה יותר טוב, במיוחד למערכות של command and control, של שליטה ובקרה, ניטור וכאלה דברים, לתת לאנשים קונטקסט למה שהם עושים, לפעולות שהם עושות. זה יכול להיות דברים בטרמינל, זה יכול להיות web interfaces יותר טובים, זה יכול להיות סתם בלהשקיע, פשוט לתת להם קונטקסט עם ההתראה, כמו שעצי עושים, ועוד הרבה מאוד דברים אחרים. וכשמישהו בא אליכם ואומר לכם משהו כמו read the fucking manual, התשובה שלכם צריכה להיות, למה לזה אני צריך מניואל? למה האינפורמציה לא נמצאת איפה שאני צריך אותה? בדרך כלל מניואל, במיוחד ובאובי כזה, זה אומר פשוט דיזיין גרוע. מערכות הרבה יותר פשוטות, מערכות שמסובכות, כנראה שיהיה לנו קשה להבין אותן, קשה לתקן אותן, וזה הרבה פעמים שאתה מסתכל על תקלות מורכבות, שורש הבעיה. וכשבונים אוטומציה, האוטומציה לא צריכה להיות במטרה של לנטרל את בני אדם מהמערכת, אלא היא צריכה להיות אוטומציה שבנויה בשביל שבני אדם יוכלו לעבוד איתה. נקודות למשל שבהם אתה יכול לעצור את האוטומציה, נקודות שבהם האוטומציה נותנת לך ריפורט עם יותר אינפורמציה על מה קרה, מסבירה למה היא עשתה את מה שהיא עשתה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. הרבה מאוד מערכות אוטומציה שאנשים בונים, הם בונים אותם קודם כל כדי שהם יהיו כמה שיותר אוטומטיות, ואז שיש תקלה אי אפשר להשתלט עליה. זה הפיל את פייסבוק פעם אחת אגב. הייתה להם תקלה שבה האוטומציה פשוט סגרה את כל הדאטה סנטר. ולפני שהם הספיקו להגיב אגב, זה קרה בדקות. ללמוד את work and done, איך אנחנו באמת באמת עושים עבודה, ולא איך אנחנו מדמיינים שאנחנו עושים עבודה. וזה אומר קודם כל להסתכל לא רק בפוסט מורטמים על מה השתבש, אלא גם על איך דברים עובדים כשהם עובדים כמו שצריך, כששום דבר מיוחד לא קרה ושום דבר לא נתקע. לנסות עד כמה שאפשר שהעבודה שלנו תהיה עם פידבק לופ קצר וכמה שיותר מהיר וכולי, ושאם כבר יש תקלה אז מי שיעבוד עליה, זה אותם אנשים שעובדים גם בעבודה רגילה, ולהשתמש באותם דברים גם לתקלות וגם למצבים נורמליים. זאת אומרת, אם תחשבו על המקרה של גיטלאב, הבקאפים שלהם לא עבדו חודשים והם לא ידעו מזה, למה? כי הם לא השתמשו בהם לשום דבר אחר. אם הם למשל היו את סביבת הסטייג'ינג שלהם מעדכנים מהבקאפים, אז בוודאות הם היו מגלים מהר מאוד שהבקאפים לא עובדים, כי זו עבודה נורמלית שהם עושים מילא. אז לעשות לזה קונסולידציה זה מאוד מאוד הגיוני. אתם מבינים את הרעיון. הדבר הכי חשוב בסיפור הזה, לשכוח מרוט קוז. רוט קוז מתאים לעולם שהוא מאוד ליניארי, מאוד פשוט, עדיף לדבר על contributing factors, זה מתיישב הרבה יותר טוב עם המודל של הגבינה השוויצרית וכל הדברים האלה. בקיצור, ההמלצה הכי טובה שאני יכול לתת לכם, זה קודם כל, תסתכלו, יש סרט שנקרא Safety Differently, של חוקר תאונות מאוד מפורסם בשם סידני דקר. זה סרט חדש, יש אותו ביוטיוב, הלינק פה, אתם יכולים גם לגגל את זה. זה סרט קצר של חצי שעה בערך, והוא מאוד מאוד עוזר כדי להבין את הרעיונות בבסיס של זה. נתתי גם רשימה של מאמרים וספרים למי שמתעניין, מאוד מעניינים. שימו לב שכל המאמרים האלה התחילו אחרי 1979. מה קרה ב-1979? תאונה מאוד גדולה ומאוד מעניינת, בכור אטומי בשם 3 Mile Island בפנסילבניה. זו הייתה התאונה שבעצם גרמה לשינוי התפיסה המאוד מאוד רציני הזה, וכל הספרים האלה בגדול נכתבו אחר כך. ספציפית אני מאוד ממליץ על The Ironies of Automation, מאוד מאוד רלוונטי לתעשייה שלנו. מה שמדהים זה שזה נכתב ב-1983, ואם אתם קוראים את זה, זה היה יכול להיכתב היום, זה נכון באותה עמידה. אז תודה רבה, ואם יש למישהו שאלות, זה הזמן. שאלות? כן.
מה
Five-wise, כן. הבעיה, Five-wise זה כלי מצוין, הוא לא כל כך סותר בהכרח, השאלה היא מאיזה מיינדסט אתה בא ואתה משתמש בו. כשאתה בא עם מיינדסט של safety one, Five-wise בדרך כלל ייגמר בשאלה מספר 5, במה קרה, מישהו עשה טעות. עכשיו זה לא מעניין, להגיד שמישהו עשה טעות זה פשוט, זאת אומרת שהפסקת את החקירה פה, כשאתה יכול להגיע כאן. אוקיי, למה לא לשאול 7-wise? למה לא ללכת לכל מיני ענפים? הרבה פעמים אתה שואל why, כשנקודת הפתיחה לשאלה הבאה זה התשובה של השאלה הקודמת. זה בדיוק הדומינו מודל, זה ליניארי. אז השאלה, ה-5-wise לא קלירה בהכרח, השאלה איך אתה משתמש בו. אבל תסתכל נגיד על אישיקאווה דיאגרם, זה קצת יותר מתאים לעולם. טוב, אז ארוחת צהריים טעימה לכולם.